אנחנו בסוגריים על כביכול, שבסוף פרק י"ז, סוגריים שבלי הסוגריים האלה, אז הכל להמשיך יפה ככה, על כביכול. יונתן אוהב את דוד, והתייחד שוב ביום ההוא, ולא ניתן לו להמשיך בתוך. ותפסוק בית, שאול הוא זה שלא נותן לדוד לחזור. ויצא דוד בכל אשר ישלחנו, שאול יזכיר בכל אשר ישלחנו, שאול יזכיר, וישימהו שאול על אנשי המלחמה, ויטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. חוץ מהסוגריים, שדרך אגב הסוגריים האלה, לפי הפשט, הם אלומות. שאל אתה, תשאלו, שהוא ישאל, לא אתה תשאל. אתה מבין שיש שם מאומה, אבל אתה לא מבין מה המאומה. חז"ל הם אלה שצריכים לפתוח לך את המאומה הזאת ולחשוף שמסתתרת פה איזה דמות שדואג אדומי, שאנחנו צריכים לדבר קצת עליו, אמרנו פעם הקודמת. אז לכאורה הכל נראה טוב, אבל לא הכל נראה טוב. קודם כל כי יש סוגריים. שנית, בואו נראה את פסוק A, שהוא פסוק כל כך טוב ושמח. גם פסוקים של הברית של נתן ודוד, אתם זוכרים שהדגשנו את זה שהיא חד צדדית. הפוך, כתוב שיונתן הוא זה שאוהב את דוד, יונתן הוא זה שקורא את ברית דוד. ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד ויעבור יונתן כנפשו. למה זה לא קורה הפוך? הפסוק A זה הרבה יותר צועק, נכון? מה אתם רואים פסוק A? בואו תנסו רגע לבד. מה מציק לכם עם פסוק A? למה הוא לא הכל שמח ופורח?
אנחנו מרגישים שזה מוצא בין כולם חופשת.
כן, איפה שאול שם? שאול לא נמצא בפסוק A, כן, הוא נמצא, הוא נמצא בסוף פסוק A. ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל, וישימהו שאול על אנשי מלחמה, ויטב בעיני כל העם, וגם בעיני עבדי שאול. לא כתוב שהוא היה טוב בעיני שאול. הפשט הוא שהמינוי ששאול מינה את דוד, הוא זה היה שטוב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. ושאול לא צריך לכתוב על שאול, כי הוא היוזם. אבל אם ויטב בעיני דוד זה בעיני העם, זה לא המינוי, אלא דוד עצמו, אז איפה שאול? אבל שאול בפועל מתנהג עכשיו בצורה שהיא בוטחת בדוד, הוא נותן לו שוב הביתה, הוא ממנה אותו על אנשי המלחמה, זאת אומרת, הוא לא רואה פה איזה קרב נקודתי. לכן על פני השטח הכל פה עוד טוב, זה הידרדרות או התגלות ש... אנחנו מזהים את השלבים שלה. ויהי בבואם כשוב דוד מהכות את הפלישתים ותצאנה אנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך בתופים משמחה ובשלישים ותעננה אנשים משחקות ותאמרנה היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. שזה נשמע לא טוב, אין מה לדבר. נכון, זה נשמע כאילו שאול היכה אלפים ודוד היכה פי עשר ממנו. דוד רצה רבבות. ואיחר לשאול מאוד ואירה בעיניו הדבר הזה, ויאמר נתנו לדוד רבבות ונתנו אלפים ועוד לא אך המלוכה. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. קודם כל פסוק ט' אומר שעד אותו יום שאול לא היה עוין את דוד. שימו לב שבפסוק ט', לא רק פסוק ט', גם פסוק ו', אבל פסוק ט' התייחס, יש הבדל בין הקריא לבין הכתיב. ותמיד אנחנו צריכים לשים לב לבין הקריא לבין הכתיב. לא תמיד אנחנו מסוגלים לפענח את זה, אבל חייבים לשים לב. מה הפשר ההבדלים בין קריא וכתיב? בדרך כלל כמו אצלנו. וכתיב זה מה שכתוב, וקריא זה מה שאומרים בקול. שגם אצלנו זה הרבה פעמים קורה. נניח, נגיד שהקריא, זה איך אומרים את זה? איך מציגים? גם אצלנו יש הרבה פעמים, רוב המילים שבתנ״ך אין להם הבדלים בין קריא וכתיב, ובואו נקווה שגם בחיים שלנו לא יהיה הבדלים בין קריא וכתיב. אבל יש פעמים שאתה בעצמך לא תמיד אומר את מה שאתה חושב, נגיד ככה, בסדר? לא בגלל שאתה שקרן, חד וחלילה, לא זה תחומי הדיון. לפעמים אדם חושב משהו אחד ואומר משהו אחר, כי מה? כי הוא חושב שלא יבינו לגמרי את האמת שלו. אבל אנחנו לא עסיקים ברובד כזה אפילו. הוא לא מבין את עצמו. זה אולי הסביר יותר טוב. הוא חושב משהו, אבל המחשבה הזאת היא מאוד בוסרית. יש בתוכו תהליכים הרבה יותר מורכבים ועמוקים, והוא מבין אותם בצורה מאוד ראשונית. ולכן הוא אומר משהו, הוא צריך להגיד, זאת מה הוא חושב בפועל. כתיב זה מה שלא אומרים בקול, זה הכתיב. כתיב זה מה שהרבה יותר תמימי, הרבה יותר חקוק, אבל לא אומרים אותו בקול. קריא זה מה שאומרים בקול, אבל הוא בלי... שורשים כל כך, הוא לא כתוב. יש איזה פער בין כתיב וקריא. אפשר הרבה פעמים לראות את הפער הזה בין פשט ומדרש, נכון? שהפשט זה הקרי והמדרש, זה העומק הרבה יותר גדול, זה הכתיב. ברוב המקרים לא צריך להיות הבדל בין כתיב לקרי. אבל בפרקים האלה יהיו לנו הבדלים, בגלל שבפרקים האלה אנחנו אמרנו שיש פה תהליכים שעוברים על שאול. תהליכים שבהם שאול עובר פה משהו מאוד מאוד לא קשה. ואי שאול עוין או עובן, העון, את דוד מהיום ההוא והלאה, זה מצב מאוד מאוד לא פשוט, משום שדוד הוא, שאול אהב את דוד, ושאול זה שדוד אהב את דוד הוא הרב. שאול זה שבטח בדוד ואישר לו לצאת לשדה הקרב מול גוליאן, ובזה הוא היה ודאי לו שבמיליון אחוז אין סיכוי שדוד ייכשל. ודוד, שאול זה ששם אותו בראשי הצבא. כשהוא שומע את שירת הנשים, אנחנו רואים שגם שדואג עשה את כל הפלפולים שלו בסתר, גם הפסוקים המסובכים האלה, זה פסוקים ששאול עדיין עם דוד, ואת פסוק ו' אפשר להבין ככה, אפשר להבין אחרת. פסוק ת', ברור שמשהו לא טוב קורה. מה ההבדל בין הון ומבון לעוין? יש לכם... מישהו יכול להסביר את ההבדל בין הכתיב ובין הקריא? אם נקרא לפי הכתיב, אז מה כתוב? אין מילה כזאת, הון, נכון? צריך לקרות אבון. זאת אומרת, יכול להיות ששאול מרגיש לא טוב עם דוד, אבל שאול רואה בזה משהו בעייתי בו. עוין זה הרגשה בפועל, עוין זה אני מרגיש שלילי. שימו לב לכל המשך הפרק, שאת פסוק ת' מי יודע? מי יודע את פסוק ת'? מבין הנוכחים בספר. אף אחד לא יודע, נכון? שאול באמת התנהג באהבה כלפי דוד, אנחנו נראה עוד יכולים להמשיך להתנהג באהבה כלפי, הוא ממנה אותו, הוא דוחף אותו, הוא מקדם אותו. וסתר המדרגה, שאול לא אמר את זה בכל אף אחד. ואיחר שאול ואחד, ויאמר, זה כמו שהוא חרה, אנחנו לא חושבים שהוא אמר את זה לאנשים. הוא אומר, כשאדם מסיק מסקנה, גם בעברית מודרנית, גם בעברית מקרית, אנחנו אומרים, ויאמר, אין מה אנחנו אומרים, לא צריך להגיד. אנחנו מתייחסים לזה. ככה, הוא יהיה מאוד לדוודה, ועלה, אף אחד לא יודע. זאת אומרת, אתה קורא את הפסוקים מתוך עמדה שהאנשים, הגיבורים של הפסוקים, לא היו חסוכים אליהם, לא יודעים שאול יהיה דוד. אני חושב שיכול להיות שגם שאול לא יודע את זה. וזה הפשט בין הכתיב והקריא. הכתיב הוא כזה שיש פה אבון. שאול מרגיש לא טוב עם דוד, אבל הוא ממש מצטער על זה. אנחנו הרבה פעמים מרגישים אולי, הרבה פעמים. לפעמים מרגישים דברים, הרגשות שלי לא ביחס מישהו אחר, אנחנו מייחסים את זה לקטנות שלנו, מייחסים את זה לזה שאנחנו לא מספיק בסדר. ואתה אמרו לדוד יריב יותר, ומה קרה? למה האנשים עשו את השטות הזאת? יש לי מישהו רעיון? הרי בנות ישראל מה, הם רצו להרגל מרד? הגע שאול באלפה ודוד ברבותיו. הרי אתם יודעים שזה לא נכון, הרי דוד ניצח כולה את גוליאת. מי שניצח את פלשת זה שאול. אולי האנשים התכוונו בתום לב שהגע שאול באלפה ודוד הגע ברבותיו של שאול. זאת אומרת, האלפים זה לא אלפי ההרוגים, לא אלפי ההרוגים הפלישתיים, אלא שאול הוא זה שעם האלפים שלו, עם הגדודים המובחרים שלו, יחידות העילית שלו, הוא זה שהצליח להכות בפלישתיים. אבל דוד גרם להטעת הניצחון של כל הצבא הישראלי, כל האזרחים הישראלים, כל מי שרק יודע לתפוס סכין, קם ורדף אחרי פלישתיים. אנשים ודאי לא רצו להמריד, וגם אף אחד לא אלה בדעתו להמריד. משום תראו, הפסוק הזה, נתנו דוד רבות, נתנו אלפים לא, ועוד לא אח המלוכה, זה פסוק שמתרחש רק במוח לשאול. מי חושב חוץ משאול שדוד הולך להיות מלך? מי?
שמואל.
אלוקים. שמואל, בסוד. אבל בהתנהגות של דוד, איפה יש איזה רמת, שאול לא יודע מה בית לכם. שאול לא אמור לדעת מה בית לכם. איפה יש משהו בהתנהגות של דוד שרומזת בקצה קצהו שהוא הולך לטול את המלכות? אני לא יודע מה אתם תפרשנו, כל אחד יש לי את המידות שלו ואת האישיות שלו, בואו ננסה לשמוע דוד נקי מכל הקטנות שלנו. דוד בפועל הוא נאמן לשאול באופן טוטלי. אבל למה לגלגל את עיקר שאול באלפיו ודוד מרבותיו לכיוון של מרדה המלכות? זה שמחה, גיבור ישראלי חדש שעולה, מישהו היה מבצע עם טבע. נמצא עם טבי, יון נתניהו, כל המסלמקים. אז זה ניסיון למרות ברמתכה, זה ניסיון להפעיל על שר הביטחון. אנחנו מודים, תודה לגבי רבה לשאול. ודוד, מתוך, אם יש מלך, מלך זה כמו אבא. ככה זה אמור להיות, ככה מתבקש, ככה מתפללים. מלך זה כמו אבא, בפרט שדוד צמח את השאול. דוד הוא קיבל את הרשות של השאול, הוא לא איזה מישהו שבא להעביר עליו ביקורת. למה לגלגל את זה למקום של מרידה במלכות? זה הזרעים האלה של קיקי, שאולו הרבה בעלם. אנחנו שכשאמרנו ש... בין מי זה הנער, הוא אומר לו, בין מי זה האלה, בין מי זה הנער, כששאול רואה את זה, שאול רואה מלך, כששאול רואה, אתם זוכרים, אני זוכר את הפסוקים שבספר הקודם, שאול רואה דוד יוצא לקראת בו, זה מלך. כשאתה רואה מלך, הרבה פעמים אתה לא רואה מלך. זאת אומרת, אדם שתפס ג'וב, אדם שיש לו דרגות על הכתף, הוא לא תמיד מפקד, הוא לא תמיד מוביל, הוא לא תמיד מנהיג. איך שהוא? יש לו משרד יחסי ציבור טוב, יועצים אסטרטגיים, והוא יודע להתחנף למעצבי דעת קהל. יש כל מיני אנשים שמגיעים למקום בלי שהם צריכים להגיע אליו. יכול להיות. מלך, אתם יודעים, זה לא ג'וב, מלך זה אישיות. כמו שקצין, זה לא יעזור אם תהיה בבד אחד או לא תהיה בבד אחד. זה קודם כל אישיות כזו. אם אתה כזה, כזה, ואם אתה לא כזה, לא כזה, הברזלים ייתנו לך תפקיד טכני, לא ייתנו לך מדרגת חיים. אז שאול הוא מלך, מכיוון שהוא מלך, הוא רואה דוד, והוא מתעניין, ככה זה נשמע שם בכנות. אולי הוא מלך באמת. אולי הוא מלך, וזה מצוין שהוא יהיה מלך. מלך אמיתי, רוצה להיות ממשיכים לו. כל אדם גדול, כל אדם רציני, רואה את הדור הבא, והוא רוצה לטפח את הדור הבא, הוא רוצה לטפח המשך. נכון, הוא מלך, אבל תשאל מול פרץ. אדם חשוב, הוא מזה, אדם חשוב. דואג אדמי לא אומר לו, לפי חז"ל, הוא לא אומר לו, תשמע, הוא מנסה ללמוד ממך. הוא אומר לו, הוא לא ראוי לבוא בקהל. זה מה שהוא אומר. הוא לא ראוי לבוא בקהל, כוונה, הוא לא יכול להתחתן עם בחורה ישראלית נורמלית, הוא יכול להתחתן רק עם פסולי חיתון, רק עם קבוצה כזאת שאחרת. מה זה משנה? אתם חושבים שמי שפסול לבוא בקהל, הוא לא שווה כהוא זה פחות מבאדם אחר. מי שפסול לבוא בקהל, זה בעיה, זה בעיה מסוימת של איסורי חתנות, שצריך, לא יכול להתחתן עם כולם. הביטוי עצמו, פסול לבוא בקהל, הוא ביטוי מעליב, אבל מבחינת מדרגתו האישית, הוא יכול להיות קדוש וטהור וצדיק ונביא, הוא יכול להיות לעילה ולעילה ולעילה מכל האנשים האחרים. זה שההורים שלו עשו עבירות באופן שבו הוא נולד, הוא מואבי, אז בכלל לא עשו עבירות. שהוא בא מהמואבי, להפך, זה רק מעריך, מגביל את הערכה שלנו, כל הכבוד מעריך, למרות שהוא מואבי, הוא הצליח להתגייר. אז הוא לא התחתן, הילדים שלו אולי התחתנו או לא התחתנו, אז הוא לא התחתן עם אנשים אחרים, אז מה? הגרים הם יותר צדיקים מכולם, אנחנו לא פחות אוהבים אותם, להפך, הם הרבה יותר מצליחים לאהוב אותם. אבל אמרנו, רגע, אני מנסה לקעקע את האמינות של דוד בעיני שאול, משום שאם הוא פרץ, אז הוא יכול להיות מלך, ואם הוא זרח, הוא יהיה אדם חשוב. אבל אם הוא מואבי, והוא מנסה להגיע לתפקיד של מלך, אז הוא מורד במלכות. זאת אומרת, דואג, מצליח, להטיל ספק, לא על ידי זה שהוא מראה משהו לא תקין בהתנהגות של דוד, כי אין משהו לא תקין בהתנהגות של דוד. דוד נאמן לשאול לחלוטין, למרות שנשלח לו שמן הראש בפרק קודם. הוא רק אומר לו, תשמע, צומח פה איזה כוח שלפי ההלכה, הוא לא יכול להחליף אותך. וההלכה היא האמת המוחלטת. ההלכה זה לא סעיפים שצריך להסתדר איתם. ההלכה חשבה על הכל. ההלכה זה מבט האלוקי על החיים. אז אם לפי ההלכה הוא לא יכול להתמנות מלך, כי מקרב אחיך תשים עליך מלך, אז הסימן שיש פה משהו מזויף. אז הוא כבר מורד. אז זאת אומרת, גם אם הוא לא רוצה למרוד, הוא ימרוד. אתם יודעים, הגמרא אומרת, מפני מה אין תלמידי חכמים מצויים לצאת מזה אין תלמידי חכמים? יש כמה דעות פה. מה אמר זוטרא? מפני שקוראים לאינשי חמרי. הם קוראים לאנשים חמורים. אז המהר"ל אומר שהם לא קוראים באמת לאנשים חמורים. תלמידי חכמים לא אומרים לאנשים חמורים. אבל הם לא יכולים לחשוב ככה, משהו כזה. משהו כזה, הם כמעט לא יכולים לחשוב ככה, משום שתלמיד חכם מדבר תלמיד חכם שהוא גאון, בפנימי, בעליון. הוא מסתכל על הוויכוח הציבורי, הוא מסתכל על כל מיני דעות שמובאות בתקשורת, ואיזה רמה של דיונים יש בכנסת. זה כל כך עלוב, כל כך קטן, כל כך שולי ביחס לאמיתות העליונות שחיות בו. תלמיד חכם גדול במובן שהוא חי את העולם בצורה מאוד מאוד עליונה, אז הוא צריך מאבק אדיר כדי לכבד, הוא מכבד את הבריאות במסורת נפש שלהם, במידות הטובות שלהם, אבל בשיח, הם לפעמים נדמים לו באמת זה חריף מדי. אבל ככה, זה נדמה לו, חמורים. לא כאלה עם מוזמיים וזנב, אלא שיח מאוד מאוד חומרי, התנהלות ציבורית מאוד מאוד גסה ולא מעמיקה. והמהר"ל אומר שהדבר הזה מצוי אצל גדולים וקטנים. גדולים וקטנים זה לא בגיל ולא בגובה. המהר"ל אומר שגם תלמידי חכמים גדולים מאוד. גדולים יכולים, אם לא יעבדו קשה, יכולים להגיע לכיוון הזה. למה הגעתי למהר"ל הזה? רציתי להבין.
ההתנהגות של דוד.
מה?
ההתנהגות של דוד.
מה עם ההתנהגות של דוד?
לא, ממש יש לו התנהגות טובה.
תודה. אני אנסה להגיד שדוד לא מורד המלכות. הוא לא מורד המלכות, דוד אוהב את שאול, דוד רוצה להמשיך את שאול, דוד יתפלל את שאול. אבל כמו שאתה יודע, חמים זה בשביל זה הבאתי, תודה. הם לא אומרים חם, אבל זה נגזר מהם. אז דוד הוא כמעט לא יכול למרוד במלכות. בעצם זה שהוא יצא נגד גוליית, זה על גבול עם ירידה במלכות. למה זה לא מתגבול במלכות? זה כמו רופא בית חולים, רופא צעיר שמגיע, ואת כל הבעיות, המתוחים מסובכים, שהרופאים המבוגרים יותר לא יכולים לעבור, הוא מציע פתרונות. זה כמו אדם חדש שמגיע למפעל, וכל מה מציע רעיונות התייעלות שהמנכ״ל לא חשב עליהם. זה מאוד משמח, אבל זה מאיים. זה מאיים בלי שהוא באמת לא חושב על זה, בסדר? אבל אם אתה יודע לעשות מתוחים כאלה טובים, אז למה שלא תתקדם? אז תלוי איזה מערכת ואיזה מנהלים, ואיזה במקום אמיתי. כמו עם הלל, יש את הגמרא על הלל, שגמרנו פסחים, שהייתה איזו בעיה הלכתית מאוד מסובכת, בני בית אל היו נשיאים, והיה זה אחד התלמידים בציבור של הלל, קראו הלל, אחר אנחנו יודעים איזה הלל. אז הוא פתר את הבעיה, הוא פתר את הבעיה בצורה כל כך מעוררת השתאות, שבני בית ארה התפטרו ואמרו, בוא תחליף אותנו. אבל אין הרבה סיפורים כאלה, אפילו לא בגמרא. בזכות זה אנחנו מכירים את הלל, מי שאומר אותו יותר רציני, טובת המערכת, טובת דבר השם, טובת התורה, ולא טובתי האישית שלי, ספק אם לא בזה בכלל לטובתם האישית שלהם. אז דוד הוא יוצא בכל השאלה שלכנו שאול, הוא משכיל, והייתה בעיניה כל העם וגם בעיניה ודה, ואנשים אומרות לו, זה היה יכול לעבור בתור, אני יכול להיות שהוא באמת מלך. ואז שאול היה אומר, אני לא יודע, תפנה את הכיסא. אם הוא באמת מלך, תפנה את הכיסא. אם צומח פה משהו גדול, נזיז אותו קדימה, אבל אם דואג האדומי מוצר ספק הלכתי על המוצא שלו, אז הוא לא באמת מלך, אז הוא לא באמת מלך. זה רק מעורר צרות. זה רק אחד שפה שהוא מצליח. תגיד, מה זה משנה? ואם הוא לא מלך, אבל הוא מצליח, מה זה משנה? אז הוא יהיה משנה למלך. בסדר, אז הוא יורץ בכיר מאוד. מה, בואו נלך לתלות. מה זה משנה אם הוא מלך או לא מלך? בואו תראו איך זה משנה. בואו נראה. כן.
מה לא מבין להקריא והכתיב בעל עפר?
בעל עפר?
בעל עפר.
ועל זה דילמתי עוד. באים עם אחרת, ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול והתנגדו בתוך הבית, ודוד מנגן בידו כיום ביום, והחנית ביד שאול. ויתן דוד את החנית, ויאמר, עקב את דוד ובקיר, ויסוף דוד מפניו פעמיים. וירא שאול לפני דוד, כי היה אדוני עמו, ואם שאול מסר. ויסירו שאול מעמו, וישימו לסרד, ויצא בו לפני העם. מה כתוב הפסוקים האלה? הפסוקים האלה לפי דעתי מתאים מאוד. הפרשה הזאת מופיעה בתנ"ך פעמיים, שדוד מנגן ושאול רוצה לעשות את מה שכתוב בפסוק י"א. איפה זה כתוב בפעם השנייה? בפרק י"ט, פסוק ט'. אנחנו עכשיו פרק י"ח, פרק י"ט. ותהי רוח אדוני רעה אל שאול ובנתו יושב וחניתו בידו, ודוד מנגן ביד. ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר, לחבר את שלושתם ביחד, ויפטר מפני שאול, וייך את החנית בקיר, ודוד נס מימדת על הילה. שאול משליך את החנית על דוד, דוד מצליח הוא רוצה לחבר את דוד אל הקיר עם החנית, והתוצאה היא שלא יהיה דוד. אבל דוד מצליח להיפטר, נכון? והוא בורח. ודוד נס מימדת על הילה. זה די טבעי, מישהו יורה עליך, אתה מצליח להתחנן. אז אתה לא נעמד באמצע המטרה שהמשיכו לראות את זה, בסדר? בעקבות זה בואו נקרא עכשיו עוד פעם פסוקים י' עד י' ג' או י' עד י' ב' אפילו י' י' א'. מה כתוב פסוק י' א'? ויתן שאול את החנית ביום הרכב דוד בקיר ויסוף דוד פניו פעמיים. אז מה היה שם? אתם שואלים מה השאלה, זה פשוט, בעברית פשוטה. ברוך אתה, אדוני, אם קרה שמה שכתוב שם בעברית שלכם, אז מה, דוד עשה את זה פעמיים?
לא.
הוא השחיל עליו תחנית, פספס לו את הראש, הוא אמר, תביא לי בבקשה תחנית חזרה. ואז עשה לו את זה עוד פעם.
יכול להיות שהיה לו שתי חניתות.
שתי חניתות. והיה לו 15 חניתות, הוא מלך, יש לו כמה שהוא רוצה. מה הטווח, דרך אגב, אתם חושבים?
די קרוב.
די קרוב כנראה, נכון? אנחנו מצפים מלוחם כמו שאול שהצליח. בטווח כזה, אתם יודעים, שאול, שאול כל הזמן עם החנית ביד. הוא נופל בחניתו, כשמנגנים עם החנית ביד. כשהוא הולך לישון עם אבישי, נראה בהמשך. הנשק האישי שלו, יש שלל נשקים אישיים. יש חרבות, יש חניתות, יש גדעונים, יש פגיונות, יש קשתות. שאול הולך קבוע עם חנית. זאת אומרת שהוא די טוב צריך להיות, הוא מתאמן זה הרבה. אז איך הוא מפספס בטווח כזה? זה לא ברור. אבל בלי קשר לפספוס. ויתן שאול, אני חושב שהטעות נעוצה בהבדל בין העברית שלנו לעברית של, של התנ״ך. אני מסתכל בתרגום יונתן בן עוזיאל, אם יש למישהו אני אקריא לו. שם ויתן שאול את החנית, אומר התרגום, וערם שאול יתמור להתעקע. ויתן זה מלשון נטילה, ויתן זה מלשון הטלה. יש הטלת, הטלת מה? הטלת ביצים, תרנגולת מטילה ביצים, אנחנו מטילים כדור ברזל. בלשון שם להטיל זה להשליך למרחוק. בתנ״ך להטיל זה כמו השורש נון תת למד. ככה יונתן בן עוזיאל ודאי מתרגם, לכן יש דגש בתוך היוד. ויתן שאול את החנית, הוא לא השליך את זה עליו. אם הוא היה משליך את זה עליו, אז כבר עכשיו דוד היה בורח. הוא לא נשאר בשביל שינסו לפגוע בו יותר טוב. הוא לא אומר, בוא נתקרב אליך שהפעם בא לא תפספס. שאול מרים את החנית. והוא אומר, עכשיו אני זורק, הוא לא זורק. אם למה הוא לא זורק? כי דוד סב מפניו פעמיים. זה, שאול לא אומר, הוא לא אומר את זה בקול, אתם יודעים. כל פעם שכתוב היום הוא לא אומר בקול. הוא לא אומר, דוד, תעמוד, אל תעשו את זה, אני רוצה להרוג אותך. זה לא ככה, נכון? הוא אומר לעצמו. ובשתי הפעמים שאומר לעצמו, אז דוד סב מפניו. מה זה סב מפניו? פתאום דוד משנה מיקום באופן שלא מאפשר לו. פתאום הוא נעמד ליד מישהו, בסדר? פתאום באופן פתאומי, דוד אומר, שאול אומר, אני אשר עכשיו, פתאום דוד קופץ לצד השני. דוד קופץ לצד השני, בלי שהוא מעלה בדעתו שמישהו מנסה להשחיל אותו. הוא ממשיך לנגן, לתוך כדי ניגון. הוא גם לא בורח, הוא ממשיך לנגן. הוא מנגן, הוא מנגן תוך כדי, הוא מנגן אחר כך. הוא לא עולה בדעתו. אבל במחשבות של שאול, כל פעם שאול לוקח תחנית ואומר, עכשיו, זה חלקיקי שניות. יצא מקצוען. אז הוא רואה שטעות, שדוד עושה איזו תנועה מקרית שהוא מפספס אותה. לא יודע, פתאום איזה זבוב עוקץ אותו ברגל, הוא מתכופף באופן פתאומי לרגל. זה אפשר לקרוא סייעת דשמיא, אפשר לקרוא זה הרבה דברים. אבל זה קורה משהו שמפחיד את שאול. למה, למה, למה שאול מפחד מדוד, אם לא זה הפירוש שפספסים לדוד? וירש שאול מלפני דוד, כי היה במה אימו, משהו שהוא ניסה. שוב, גם את זה, את הפסוק הזה, אף אחד לא יודע שהשם עם דוד, לא רואים את זה, זה לא כובע שנופשים על הראש שכתוב על השקוע זה השם, וזה הכובע זה איתי ולא איתי. אבל שאול רואה של דוד הולך. אנחנו קוראים זה השם עמו. אבל יש לזה הצלחה בלתי רגילה. ויסירהו שאול מעמו, ויסימו יסר א', ויצא, שאול מפטר אותו, אבל איך שאול מפטר אותו? שאול לא מדיח אותו, איך שאול מפטר אותו? הוא ממנה אותו לשר א', במקום להיות הנגן המלכותי, הוא ממנה אותו לשר א'. ויהי דוד לכל רוחם משכיל ואדוני עמו, וירא שאול אשר הוא משכיל מאוד ויגע מפניו. וכל ישראל יהודה אוהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם. למה יוצא ובא לפניהם? כי זה התפתחות. אני חושב שפסוקים י"ח, הפסוקים שקראנו עכשיו, הם פסוקים שמסבירים את פסוק A, הם פסוקים ב' ו-A. ויקחב שוב ביום העונה נתנו שוב בית אביב, והוא אמר לו בוא תנגן לפניי. פסוק A, ויצא דוד בכל אשר שם שהוא הסכים וסימו שאול נשאר מלחמה ואת הבן כהן גם בבני שאול. פה עכשיו חוזרים לקרב. וזה חזרה לקרב. וחזרה לקרב, יוצאים מהקרב וכל הנשים שמחות לקראת שאול ודוד. ואז ממחרת, כשהם חזרו כבר, אז הפעם הראשונה הוא מנגן, והוא מפטר אותו מהניגון, אבל הוא לא מפטר אותו, אנחנו יודעים שהוא רוצה להרחיק אותו, להרחיק אותו. כל בן אדם בחוץ, זה נראה לו בדיוק הפוך. קודם כל, זה נראה לו שהוא שם אותו שר א', אחר כך הוא יוצא ובא לפניהם. יוצא ובא לפניהם, מה המשמעות שהוא התרגום אומר, יוצא ועולל ברשען, יוצא ובא לצבא, הוא היה מנהיג שלהם, כך גם צודת דוד אומר. זה הפירוש יוצא, יוצא ובא, אין איזה משמעות אחרת בתנך. והשלב השלישי, הכי קשה, זה הפסוקים הבאים. ששוב, תחשבו על הפער האדיר בין הפשט לבין הדרש, זאת אומרת, בין מה שישראל מבינים לבין מה ששאול באמת חושב. ויאמר שאול לדוד, הנה ביתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה. אחיה לבן חי וילחם מלחמות אדוני. ושאול אמר, אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלישתים. פסוק י' ז' זה פסוק שכולם מפרשים אותו כמה? שאול מאוהב בדוד באופן טוטלי. עד כדי כך שמה? שמתחילית לתת לו את ביתי הגדולה. קודם כל הוא חייב לתת לו את ביתו הגדולה, כי זה מה שהוא הבטיח בקרב מול גוליאל, נכון? זה מה שאומרים שהוא הבטיח לפחות. אבל הוא אומר לו, בוא תתחתן עם הבת שלי. למה מישהו אומר למישהו להתחתן עם הבת שלו? כי הוא מעריך אותו. בתקווה שהוא מעריך את הבת, בוא נאמר, את הבת הוא לא מעריך, הוא לא רוצה. אבל הוא מעריך את הבת שלו, אז גם אתם יודעים, בת של מלך יכולה להיות לא משהו. כשמתחתן עם בת של מלך, בדרך כלל מתחתן עם אנשי משפחה, לא משהו מפרטי. מתחתן איתה בגלל אבא שלה, בגלל הג'וב. אבל את זה שמתחתן עם הבת, המלך בטוח צריך להעריך. הוא הולך להיות הנסיך, הוא הולך למשנה למלך, הוא הולך... הוא אומר לו, היה לי בן חי, ולכן מלחמות השם. מה כתוב בסוף פסוק י' ז'? ושאול אמר, אל תהי ידי בו, תהי ביד פלישתים. ומי הוא אמר את זה? לעצמו. בטח, בשקט ובדממה. אוי ואבוי, אף אחד לא ידע את זה. מה באמת שאול רוצה לעשות? לחסל את דוד. עד עכשיו הוא היה עוין אותו. עד עכשיו הוא ירה מפניו. ופסוק י' ז' זה מתקדם לזה ששאול רוצה לחסל את... דוד, מה הוא עושה לדוד כדי לחסל אותו? למלך אין בעיה לחסל. המלך יכול להוציא להורג. יש לו את הסמכות לזה. אבל הוא לא עושה את זה בצורה כזאת. הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מורכבת. אם התנך לא היה מספר את הסיפור הזה, בחיים אף אחד לא היה מאמין שזה מה שקרה. איך שאול מחסל לדוד? זה פתרון נורא פשוט. הוא מסיא אותו לביתו. כי פה אנחנו צריכים לעמוד דום מול הענווה העליונה של שאול ומול הכלל ישראליות שלו. משום שכשאנחנו רואים נסיכה, בדרך כלל נסיכה זה ביטוי של פינוק, נכון? אחת שגדלה בתוך מלמלות וכפית של כסף אומרים או זהב? כפית זהב, נכון? תמיד זה החילות. הנסיכה זאת אחת ענוגה, רכה, שלא ניסתה להציק אף רגלה. נסיכה זה אחת שאף פעם לא צועקים עליה ואף פעם היא לא... כועסים עליה, ואף פעם היא לא סובלת, ויש לה את הכל, הכל הכל. זה סוג של נסיכות שהם חיים באושר ואושר עד היום הזה, נכון? חוץ מזה מכשפרה שמקללת אותה בסיפורים של האחים בריאים. וזה תמיד יצורים כאלה, אתה נוגע בהם והם כמו פרפק כזה ככה, הדמיון הזה. אבל נסיכה אצל שאול זה משהו אחר לגמרי. קודם כל מה זה להיות נסיך אצל שאול? אם אתה בן של שאול, אז אתה כמעט באופן ודאי תמות בשדה הקרב. למה? כי להיות נסיך אצל שאול, להיות בן של מלך של שאול, פירושו של דבר לקחת אחריות על עם ישראל. מלך זה אדם שלוקח אחריות על עם ישראל. ואם אתה בן של מלך, אז זה לא מקנה לך שוב טובות הנאה יותר מדי גדולות. אם אתה בן של מלך, פירושו של דבר שנמך, נועדת. באופן אלוקי, אתה נולדת ממני, פירושו של דבר שאתה לוקח את עם ישראל בכתפיים שלך. להיות נשוי לבת המלך, פירושו של דבר שאתה באופן ודאי, אתה תמות בקרב, או כמעט ודאי תמות בקרב. אם אתה מתחתן עם הבת שלי, אז אתה, הג'וב שתקבל, זה להיות מפקד על הפעולות עומק הכי נועזות והכי מסוכנות. זה הדרישה. אתה הצטרפת לארמון המלוכה, אז אתה מנהיג. אתה מנהיג, אז אתה הולך בראשי צבאות הקודש. שאול רוצה לחסל את דוד, אז הוא אומר, בוא תחתן עם הבת שלי. בת של מלך היא כנראה הולכת להיות אלמנה אצל שאול. כמו שבני שאול כולם, חוץ מפיבושת שהיה לך רגליים, לא יכולה להשתתף בצבא, כל בניו של שאול נפלו בשדות הקרב. אף בן שלו לא נותר למות מיתה טבעית, הם כולם נפלו בגלבוע, הוא ביחד איתם. יש פה איזה עמידה קודם כל, מי זה שאול? אין פה מלחמות על ג'ובים. מי יהיה המלך, שאול או דוד? אין פה איזה קרב מי יאכל בארמון המלכותי. לא חושב שלשאול בכלל היה ארמון מלכותי. הוא לא התעסק בזה. הוא היה, כמו שהרב קוק כתב בספרים שלו, חתם באיגרות שלו, עבד לעם קדוש. זה כל אחד יכול לכתוב. שאול היה כזה, מלך ישראל הראשון, הוא כל כולו עבד ברמה מוחלטת לעם ישראל. כשיש פה מתחיל פה איזה מאבק על המלוכה, או דאגה של שאול, שהמלוכה תעבור לדוד, אז מה אכפת לך, שאול? אז הבנים שלך לא מתים שדה הקרב, אז הבת שלך לא תהיה אלמנה, אז החתן שלך יוכל לחיות חיים נורמליים. הרי הוא לא מרוויח שום עסק אישי מזה, נכון? נכון, אני חושב שנכון. אבל יש פה משהו הרבה יותר חמור, איך להנהיג את עם ישראל. אם יש מאבק על ג'ובים וכסף, בסוף אפשר להסתדר. יש פה מאבק הרבה יותר קשה, יש פה מאבק על איך מובילים את עם ישראל. והמאבק הזה הוא... הוא הרבה יותר מסובך, ואם המאבק הוא איך מובילים את עם ישראל, אז אנחנו מבינים את הכל אחרת לגמרי. אז יכול להיות ששאול יודע, לא יכול, בטוח שהוא יודע שדוד הוא צדיק, צדיק עליון. דוד יודע ששאול צדיק עליון, ושאול יודע שדוד צדיק עליון. אבל זה לא עוזר, זה לא עוזר. הדיון הוא לא אם הוא צדיק או לא צדיק. הדיון הוא מי מסכן את עם ישראל ומי מושיע את עם ישראל. יכול להיות אדם שבאופן אישי הוא מאוד צדיק, והוא בטוח שכל מה שהוא עושה, עושה לשם שמיים, עושה את הנפש שלו. אבל הוא מסוכן לעם ישראל יותר מהרבה אויבים. הוא מסוכן. זה כמו שקראנו בהפטרה בשבת, על נער בן יהודה, על דוד שמצווה את שלמה, להוציא להורג את מי? את שמעי בן גרה. שמעי בן גרה זה רבו של שלמה. זה היה הרב שלו. אף אחד לא מתווכח עם צדיק, זה היה. רבו ומורו, לא אומר להם שלמה בבית. ככה הגמרא אומרת. אבל דוד אומר, שמעי בן גרה מסוכן לעם ישראל, ליואב, שר הצבא. זה אנשי קודש, זה אנשים מיליונים, זה אנשים שמסירות נפש מופלאה לעם ישראל, ואנשים שהקיום שלהם מסכן את עם ישראל. יכול להיות שמישהו שהוא אח שלי ובן שלי, ושאולי הוא אידיאליסט ורוצה רק דברים משועת ישראל מסכן, אתם בטח שיכול להיות, בוודאי. אנחנו קראנו בהפטרה, נכון? בפרשת שבוע לא יעשו שבט מיהודה. הוא מחוקק מבין רגליו. מה זה שבט? שבט זה שוט. הנהגה צריך שוט. אתם יודעים שאם מרוצים משהו בשוט זה כואב? זה לא סמלי. שוט זה הצלחה כזאת שמותירה סימנים בבשר, צלקות שאולי הרי לא ירפאו לעולם. זה 39 מלכות. כבר המכה הראשונה יכולה לחרוץ. צריך איזה עומדן של רופאים, כמה מכות הבן אדם מסוגל לקבל את זה בלי שהוא ימות. לפעמים במורדים. מלכות זה לא חברות המסיעת שרים. מלכות זה שלטון. אתה רוצה מדינה ישראלית אמיתית, אתה מאמין באידיאלים שלך, אתה משליט מדינה. זה לא רק עסוק בלרחם על אנשים. אם אתה מקים מדינה, במדינה צריך לדעת להרוג את האויבים. במדינה צריך להגן על המדינה, את מי שפוגע בה. גם הוא הכי חמוד, והכי נכון, והכי טוב לב, והכי אוהב את עם ישראל, והכי מוכן למסור את עם ישראל. זה מאוד חשוב, אנחנו לא שוכחים את זה. יש הבדל גדול אם מקים אויב, או מקים בן, אח, כן, בטח. אבל לא יעשו שבט מיהודה, זה הבטחה, זה לא... אוי ואבוי. זה שלטון שלא יודע לפני לקחת אשר ולהרביץ, הוא סמרטוטי, הוא לא שלטון, זה אנחנו. זה שלטון שנותן לכל אחד לרמוס אותו ולהשמין אותו. אם השלטון הזה הוא אמור להיות משמעותי בעולם, הוא שווה משהו, הוא משנה את המציאות, הוא מביא ברכה, נלחם ברע, אז כל מי שפוגע בו, אז הוא סכנה מהותית, ושבט יהודה צריך שלו שבט. שבט, בסדר, הבנתם שתי המשמעות של המילים. צריך שלא עשור שבט מיהודה, צריך לנגוס את העם, כמו שאומרים חזה. זה כואב, מאוד מאוד זה כואב, חייבים לעשות את זה. אז הוויכוח פה בין דוד לשאול, זה לא מי אוהב את מי. הם שואלים, שאול אוהב את דוד, בין שאול אוהב את דוד, מה השאלה? איך אמרו אחרה עשה לו, בגלל שהוא שם קלט את יפה? בטח שיש חיבור נפש נשמות, כי הוא שואל למה דוד, למה שהוא נותן את הבת שלו לדוד? מה שהוא אומר בפה ומה שהוא אומר בלב, זה לא אחד ואחד, הוא לא שקרן. זה כמו אוקטיב וקלי, שניהם נכונים. הוא אוהב את דוד. והוא גם מפחד מדוד, הוא ירא מפניו, הוא אוהב את דוד, ובסתר ליבו הוא אומר את זה שהוא רוצה, כן, שהוא ייפול בשדות הקרב. תראו, הוא עוד לא טוטלי, אם הוא היה רוצה, הוא היה, למה אל תהיה ידיד בו, מה הבעיה? מה הבעיה? תראו איך הוא משנה לשכנע את דוד, אחי יהיה לי בן חיים להילחם מלחמות השם, הוא יודע את זה כל מה שמעניין את דוד. אז למה הוא אומר, אל תהיה ידי בו? כי הוא לא שלם עם עצמו. כי זה נראה לו ככה, זוכה לכיוון הזה, אבל הוא מאוד אוהב את דוד, הוא מאוד מעריך את דוד, הוא מאוד רוצה ללמוד דברים רבים מדוד, אבל זה נראה לו שמסוכן לעם ישראל. עוד לא אמרתי איך אתה מסוכן לעם ישראל. לנקודה הזאת עוד לא פגענו. אבל נחשוף את זה מיד בהמשך הפרק. אבל יש פה איזה משהו ש, 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 שכביכול, שאול מוסר את דינו של דוד לאלוקים. שאול שולח אותו איזה מקום מאוד מאוד מסוכן, אתה תהיה נסיך שלי, אז אתה תצא לכל המשימות הכי קשות בלא הארי, במקומות הכי, הסיכויים לחזור מהם הכי נמוכים. אתה תצא לכל יחידות הקומנדו הכי מדהימות, והקדוש ברוך הוא יחליט לבד אם אתה מת או לא מת. יד השם, אל תהיה ידי בו.
למה אחרי כל זה עדיין שאול רצה להרוג את דוד?
אחרי כל מה?
אחרי כל, בסדר, הוא חזר למלחמות, הוא ראה שכבר הקדוש ברוך הוא, כן...
אתה עוד לא שואל את השאלה העקרונית. בלי כל זה למה הוא רוצה להרוג אותו? איך את הדבר הכי יקר והכי אהוב והכי... געגוענו אליו, אנחנו שרים את דוד יחס, איך שאול רוצה להרוג אותו? איך האיש הזה ש... שלא היה בו טעם חית כתינוק שאין בו טעם חית? איך האיש הזה שלא היה בשום דופי, כמו שאומרת הגמרא? איך האיש הזה שכל כולו מסעוד לעם ישראל? למה הוא, מגייס את צהל כדי לרדוף את דוד? זה רק התפתח בימים בפרקים הבאים. כן. כן.
שאולים, אמרנו ששאולים ניסה לה, רצה להרוג את דוד כבר מקודם.
איפה הוא רצה?
שהוא ניסה, כאילו, רצה להרים.
הוא הרים.
הרים והתחרט, כאילו, ראה
שהם... הרים ו... כן. אז מה זה אומר?
משהו, כאילו, לא כזה אכפת לו עם ידות.
לא כזה אכפת לו. כן, באפשרות אחת. באפשרות שנייה היא אפשרות שאנחנו מסתכלים פה על שאול, אבל לא צריך להיות מוכר מדי כדי לדעת, זה בדיוק מה שקורה לכוחה בתוכנו. כשאתה אומר אני רוצה, כשאתה אומר אני לא רוצה, זה מאבקים פנימיים אדירים שיש בתוכנו. יש בתוכנו מקהלה, נכון? כמו ספר קהלת. אני קהלת, זה נראה כאילו 25 אנשים כתבו את קהלת. אבל קהלת האמיתי זה... אתם לומדים גמרא, אתם לא לומדים רק את פסק ההלכה השורה האחרונה. בכל סוגיה יש הרבה קולות. יש את רעש, יש אביי ורב, יש תנאים ואמוראים וכוחים ואבעמים, עמדות ראשונים וקושיות וחוזרים בהם. כדי להגיע לפסק הלכה בסדר בוקר ולהגיע לפסק הלכה בייצור דרכך, אתה עובר, אפשר לקרוא איזה בלבול, אפשר לקרוא איזה זיגזוג. ואנשים גדולים יודעים לצמוח מתוך זה, יודעים להתפתח מתוך זה. אנשים שיש דברים אמיתיים. קורה פה משהו מאוד מאוד מסובך, שמחינת שאול יש אהבה והערכה אדירה לדוד. מצד שיש משהו בשאול שאני עוד לא אומר אותו, בגלל שאני רואה את השעון שלך ואני מבין שלא כדאי לקטוע את זה כבר עכשיו, יש משהו בשאול שחושב שדוד הוא סכנה נוראית. זה מאבק בלתי אפשרי. זה שני הכפות שמצוות פה, אני מציע את זה המוזניים, עמוסים במטענים שכל אחד מהם הוא קיומי, כל אחד אי אפשר לא להרוג את דוד, אי אפשר כן להרוג את דוד. אז עד ששאול מתגבש בתחום הדעה, אנחנו רואים שאפילו פסק י"ז הוא עוד קרוע. זה זלזול כזה, הייתה לו אבא אמינה כזאת, ודוד זז. אז מה אם דוד זז? נכון, זה פסוק קודם שהוא נטל את השאול, חנה אותי שאמר לי, עכשיו משחיל אותו, פתאום נפל לדוד מה שאולי צפה בתקופך. אז תשנה את הזווית של החנית, יתפור אותו עוד פעם. אז הוא עוצר בעצמו, פעמים זה קרה לו, ופעמים אומרים, עכשיו זה מלחמות, אני מבין שלא כולם פה מזהים מלחמות פנימיות, אבל יש מלחמות פנימיות שאני רוצה ואני לא רוצה, אני חושב ואני לא חושב, אני נדחף לפה ואני נדחף לשם. הפער בין מה שכמעט עשיתי לבין מה שעשיתי זה פער אינסופי. אם היו דנים אותנו על כל מה שכמעט עשינו, אז בתי הכלא היו צפופים, 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 זה היה. אם כמעט עשיתי, בשנייה האחרונה משהו התחמק. זה תהליכים שמבשילים בשירות, מבשילים בתורה, מבשילים לרע. אבל מי שאחראי עליהם כל הזמן זה... זה דואג. נותנים חזן, נותנים כל כך הרבה כוח לדואג. מה, איש אחד במקרה עשית את כל מהלך ההיסטוריה? אז גם בדואג נצטרך לטפל. אבל יש מחלוקת רוחנית בין שאול לדוד. בסדר, אולי במילים האלה נפתח פתח ונשאר איתו. שאול הוא בן של אברהם, שאול הוא בן של רחל, ודוד הוא בן של לאה, וזה לא סתם היסטורי. זה באמת דעת אלוקים שיש בה דגשים אחרים. באמת, איך ניגשים לתקן עולם? זה כיווני חיים אחרים. וזה בא לידי ביטוי בשטח. יש הבדלים עצומים בין איך שאול משה את ישראל לבין איך דוד משה את ישראל. וההבדלים האלה שצריך לחפש אותם בפסוקים, בואו נמצאים מתוך הפסוקים, קוראים אותם לעצמם לב אליהם. הם כאלה ששאול ירים לפני מאוד, משום ששאול חושב שדרך שגויה היא דרך שיכולה להצליח מדי פעם בפוקסים. אבל הדרך היא שגויה, זה שלא הצלחת, זה כמו אחד שאומר אני לא הולך לעבודה, במקום הולכת לעבודה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? מוחא כפיים ו... נופל לו שטר מהשמיים. יכול להיות כזה דבר? יכול להיות. יכול עם השכן שלו, אומר לי, בוא נעמוד עליו, נזרוק לו שטר מהשמיים. יכול לזרוק לו גם פתק שכתוב שם כל מיני אותיות מוזרות. אפשר לזרוק גם שטר מהשמיים, זה לא בעיה גדולה. לא יודע, יש פוקסים בחיים, אבל להציג את זה כשיטה, כמה זה יותר מצליח, ככה זה יותר נורא, נכון? לא רק שאנשים עושים את זה, ועוד פעם יש להם פוקס, ועוד פעם יש להם פוקס. ואז הם משכנים את כולם, אל תלכו לעבוד, פשוט ילכו כפיים. וזה כבר נהיה מסוכן. הם אנשים נורא טובים, אנשים נורא צדיקים, אנשים נורא תמימים, יש להם בית מדרש, יש להם דרך, יש להם ספרים כאלה שדוחפים אותם להתנהגות כזאת. אנחנו לא שואלים אם הוא צדיק או לא צדיק, אנחנו שואלים איך אפשר לבנות את מיד ישראל ככה, איך אפשר לבנות שם השם בעולם, איך אפשר לבנות את הקדושה. ולא אנשים אגואיסטים שעסוקים באיך אני אהיה צדיק. איך אתה תהיה צדיק, תלקח איזה דרך שאתה רוצה. הכל תהיה פתוח, כל אחד מה שמתאים לו. איך מנהיגים את עם ישראל? פה זה כבר דברים קשים, וככל שהבן אדם שאתה מפגח אותו יותר צדיק, אז ככה אתה חש בתוך העקבות יותר, יותר עקבות, הן אמיתיות עם העקבות האלה. עוד בעבר לא תחוש את העקבות האלה. יש בחתיכך איזה עולם תמימי שלא נותן לך להשלים עם זה, אז יש פה איזה תהליך, מישהו זרה את הרעל בהתחלה. יש כל הזמן ברורון מזכרון באמצע, מישהו זרה את הרעל בהתחלה. למה דואג האדומי שהוא לא מופיע פה בפשט, הוא כל כך חזק, כל כך דיבור, למה לוקחים אותם את התפקיד הזה? זה ודאי צריך לדבר. מישהו זרה את הרעל בהתחלה, והרעל הזה גרם לדרדר את התהליך למקום הרבה יותר כואב. בכל מקרה התהליך הזה היה כואב. כמו שאנחנו ראינו פה שבע האחרונות שקראנו על בני לאה ובני רחל, מכירת יוסף והפדיון שלו. אבל זה נהיה כואב לאין ארוך יותר. זה נהיה כואב לאין ארוך יותר, וגם שילמנו מחירים הרבה יותר כבדים. כל טוב.